זוכרות שבעצם אנחנו דיברנו על למה הקדוש ברוך הוא מצמיח את גאולת ישראל החשובה כל כך לנו בדרך של כפירה, בדרך שעם ישראל ממש הולכים ובועטים בתורה ומתרחקים מתורה ומצוות והכל כאילו בכזה דרך. וממש גם דיברנו על ההשלכות של זה, שזה לא רק משהו פרטי שבן אדם אחד שומר תורה ומצוות או לא, שזה בוודאי נורא. כל הכבוד, מצאת את הדף, מחזקת את ידייך. כן? שבוודאי זה נורא והיום לכל אחד באופן פרטי, אבל יש לזה כל כך הרבה השלכות לאומיות, שזה מה שאנחנו העלינו פה כמה פעמים את הדוגמאות האלה. ובעצם זה ממש גורם לזה שמדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, ככה הרב קוק קורא לה, היא מוקמת באופן חילוני. איפה קראתי? איזה מישהו עכשיו שכתב על זה שלמה אנחנו עדיין נשענים על המשפט העות'מאני, כאילו מה אנחנו חושבים לעצמנו. זה רק דוגמה אחת ועוד הרבה הרבה דוגמאות כאלה, שבאמת איך אנחנו, שזה שמדינה, שכל התהליך הזה של הכפירה ועזיבת התורה והמצוות, זה ממש דבר שמשפיע על עם ישראל בצורה חריפה על הקמת המדינה הזו. וניסינו להבין למה זה, הגדרנו מה זה כפירה, דיברנו על הנזקים שלה, אנחנו לא חוזרים על זה טוב, כי זה כבר מי שרוצה נספר לה אחר כך, אבל עכשיו סוף סוף אולי ננסה קצת להעמיק, אז למה השם עושה לנו ככה? מה זה עונש? מה זה איזה סדרת חינוך? למה הקדוש ברוך הוא לא מצמיח את הגאולה שיהיו כולם צדיקים, מתוקים, מקפצצים עם פאות, מפזמים פסוקים? למה זה צריך ללכת בדרך כזאת שכל כך אנטי אפילו, יותר מאשר רק בורות, אלא גם הרבה פעמים זה ממש יציאה נגד והתרסה והדתה ומה אתם חושבים לעצמכם? ולמה, נכון, זוכרות שנה שעברה זה היה מלא הדתה בצבא, היה לזה הרבה שערות, כן? או שהייתם בנות שירות, לא שמעתם, אה? לא, ברור שלא רק שנה שעברה, אבל שנה שעברה היה איזה גל כזה. רוצה דף? נראה לי יש לך, אבל אני מסכימה להביא לך, אם את לא אוהבת כפולים. זה ממש ממזמן. טוב, אז הרב מסביר לנו ככה פסקה מאורות התחייה, שנתחיל להבין אותה לאט לאט, והוא יסביר לנו בעצם למה הקדוש ברוך הוא מביא עלינו באופן דווקא כזה את גאולת ישראל. השיגים שבהבנת האלוקות נקרא משפט משפט, טוב? היראה, האמונה וכל תלוי בהם. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. טוב, אולי נקרא את כל הפסקה. תמיד אני מרגישה מוזר לעצור באמצע, ואז זה כאילו חותך את הדברים של הרב. אז נקרא את זה מהר, לא נבין, ואז בעזרת השם לאט לאט נבין יותר. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, ותמיכת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סדוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת, בבהירות היותר עליונה. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה, בחוצפה סגיעה. ושלילה זאת תבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים והתלוי בהם בכללות האומה. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות וחוקים, הולכים ונשתפים ונעיקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. מכל מקום, סוף סוף הכל יצמח בתארה וגבורה, בקדושה עליונה מגרעין האיתן, התאור והמרומם. שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון בגדולה מופלאה. למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. מההתחלה, טוב? השיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. למי שכבר עשתה פסיכומטרי, סתם גם למי שלא. מה זה שיגים? מה? מה? לא שומע. וואי, סליחה, לא שומע. רמקול. טענות? להפריך. אה, אוקיי, הבנתי. לא. למי יש פה תכשיטים מזהב? לך. כמה קראת? סתם. לא, את לא צריכה לענות, אבל השאלה הזאת בכלל, כמה קראת? למה שואלים אותה? כי הזהב, מה עושים לו כשמכינים ממנו תכשיטים? מה? אבל למה את שוקלת? כי מה? לא רק. לא, עוד לפני זה. מתכת הזהב, נעשה פה שיעור כימיה. אף אחד לא למדה פה כימיה?
אני לא.
את למדת, אז מה היא נקראת? מתכת רכה, נכון?
אם היו מכינים, אז אני אגלה לך. בדיוק, הבת שלי, למדתי השבוע עם מבחן בכימיה, סליחה. אני בחורה מאוד משכילה. כל היום אני לומדת למבחן אחר. נכון? הזהב הוא מתכת רכה, מה הכוונה? אם עכשיו היו עושים את הצמיד הזה רק מזהב טהור, מה היה קורה לו? לא הייתה לו צורה של צמיד, כן. הוא תוך שנייה היה מתאבט. זה הכוונה מתכת רכה. היא לא קשה כמו ברזל, כאילו שזה זה עץ, לא משנה. שזה כאילו, איך שאת מקבלת אותו, ככה הצורה שלו זהו. אז מה נעשה לצמיד היפה שלי, שאני אוכל לענוד אותו, והוא לא כל הזמן יעשה לי ריקודים על היד? מה עושים לו? עם מה מערבבים אותו? עם כל מיני מתכות אחרות. בסדר? נועה, בגלל זה על השרשרת שלך, שואלים כמה קראתי. כמה בתערובת, זה נקרא סגסוגת, בסדר? זה תערובת בכימיה. בתערובת הזאת של המתכות, כמה זהב יש וכמה דברים אחרים שלא יעבדו עלייך, והכל ישימו. לא, אי אפשר להכין תכשיטים מזהב טהור. זה לא עובד. בסדר? זה פשוט לא מחזיק. ולכן, יש סיגים. הסיגים זה טוב או לא טוב? זה הסיגים. הסיגים בסגסוגת, בתרכובת של מתכות, זה בעצם לא הדבר הטהור שאת רוצה, אלא את מוסיפה עוד כל מיני חומרים כדי שזה יחזיק, שזה יפעל את פעולתו. אז בתכשיטי זהב זה מסתבר שזה טוב בכמות. בכל זאת אנחנו רוצות לקנות תכשיט מזהב ולא מכל מיני מתכות זולות אחרות. אז אני מאחלת לכם שבעיתו ובזמנו יקנו לכם תכשיטים מזהב, בעזרת השם, ובקרוב כמובן, לא רק בעיתו ובזמנו. אבל, אז באמת בתכשיטים זה טוב, יותר מטוב, זה חובה. אבל בוא נראה מה, אז קודם כל אנחנו מבינים את המושג הזה. שיש לנו הרבה פעמים שאנחנו רוצים משהו, אבל לבד הוא לא יכול להחזיק, ולכן חייבים לתמוך אותו בדברים שזה לא הדבר עצמו. זה לא הזהב הטהור, אבל בלי זה לא יחזיק, לא יהיה לנו צמיד מזהב. אז עכשיו מה הרב כותב לנו? שיש לנו גם סיגים במה? כן, המתכות האחרות שעושות את הצמיד לעמיד, בסדר? אבל במה עוד יש לנו סיגים? ממש במילים הראשונות. הסיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם. במה עוד בעולם הרוחני שלנו יש לנו סיגים? נכון. זה טוב או לא טוב? אז בואי נשמע. אני אספר לכם סיפור, טוב? בואו נבין מה זה בהבנת האמונה, קודם כל. אבל סליחה, הרב כותב עוד לפני בהבנת האמונה. האמונה זה הדבר השלישי. השיגים שבהבנת האלוקות, לפני הסיפור נגיד, שהרמב״ם יש לו הרבה סוגים של ספרים. אחד הספרים היותר מפורסמים זה משנה תורה, היד החזקה, בבקשה, פה לימינכם, נכון? שממש עוברים הלכה הלכה בכל החיים של העם היהודי, זה אפילו לא של האדם היהודי, והוא מפרש, וזה ספר לכל העם, אפילו יש עמותה כזאת שקוראים לרמב״ם לעם, שהיא ממש מנגישה לנו את כל לימוד הרמב״ם. אבל ביחד עם זאת יש לו גם ספרי פילוסופיה על המהות הרוחנית של העולם הזה, הרבה הרבה יותר עמוקים שאנחנו לא מספיק, אני לא מספיק מבינה אותם. לדוגמה, מורה נבוכים. מורה נבוכים, הרמב״ם כותב בשביל השלוש מילים האלה שהרב פה מסביר. בשביל השיגים שבהבנת האלוקות. ניתן דוגמה. כשכתוב עוד מעט אנחנו לומדות חומש שמות, יד השם הויה במקנה פרעו, נכון? כתוב את זה במכות. מה אפשר להבין מזה? ש? להשם יש? יד, יש לו יד? אחד מ-13 העיקרים של הרמב״ם, זה, סתם, זה לא של הרמב״ם, זה מעיקרי האמונה שלנו. אין לו דמות הגוף ואינו גוף, אבל כתוב בתורה, ואיחר אפו, נכון? והנה יד השם או יבם, יש מלא מלא דוגמאות כאלה, בסדר? הרמב״ם שואל, רגע, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף? או יש לו גוף? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אז עכשיו אני אספר לכם סיפור. כשהייתי אמא צעירה ועדיין אני לא מבינה כלום, אז אחת הבנות שלי שאלה אותי, אם ראיתי את השם, תודו איך היא מעריכה אותי. אז ישר הצדיקה שרוצה להסביר לבת שלה שחלילה לא יהיו לה סיגים בהבנת האלוקות, לא, התחלתי להגיד לה שאף אחד לא רואה את השם ואין לו גוף ואף אחד לא יודע איך הוא נראה, אין לו בכלל מה לראות, הוא רוחני. ואז סיפרתי את זה ליעקב, הוא אמר לי, אוי ובוי, מהר תגידי לה שבטח שראו אותו, משה רבנו ראה אותו. ואנחנו ממש היה שם דיון, מה זאת אומרת, מה אני אגיד לה שראו אותו? זה עבודה זרה. לא, ילד קטן, כשאני אומרת לו שלקדוש ברוך הוא אין גוף, מה זאת אומרת ש... הוא לא קיים. בדיוק. מה זה אין לו גוף? אנחנו בדף הזה, אם אין לכם, אנחנו נכבד אתכם. סבבה. אנחנו בפסקה האחרונה. ילד קטן, בהבנה שלו, אם אנחנו אומרים לו שלריבונו של עולם אין גוף, אין אלוקים. מה זה דבר שאין לו גוף? ילד חייב את הכל שיער מוחשי, טעים, נוצץ, בהרבה צבעים, ממש למעוך אותו, להרגיש אותו, כדי שהוא יהיה ודאי. אם נגיד שאין גוף ואין לו דמות הגוף, טוב, אז אין. מישהו דיבר איתו? בטח. אברהם אבינו דיבר איתו, שרה אמנו דיברה איתו. מישהו ראה אותו? בטח. משה רבנו הסתתר במערה וראה את הקדוש ברוך הוא. בוודאי. בוודאי שיש לו גוף. בוודאי שהוא קיים. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו גדלות עם הבנות רוחניות, כל מיני הבנות. עוד מעט נתאר, אולי נתאר עוד הבנות, בסדר? אז זה קודם כל הבנת האלוקות. מי זה ריבונו של עולם? זאת רק דוגמה אחת. היראה. הרב, רגע, ברח לי. צייטלין. הוא ממש מתאר את זה. מכירות, צייטלין זה לא רק תיכון בתל אביב. היה בן אדם כזה, רב כזה. אחד מראשוני רבני הציונות הדתית בארץ ישראל. הרב הלל צייטלין כותב שלפעמים אדם חושב שהשגחת השם עליו, הוא ממש מכנה את זה כמו איזה מרגל שיושב בשמיים. מכירות את זה שכשהגננת מספרת שהקדוש ברוך הוא יושב ורואה, זה לא רק הגננת, זה גם המורה, והן טובות, הן לא טובות, זה טוב מאוד לשמוע את זה, שהקדוש ברוך הוא יושב ובחודש אלול בודק את כל המעשים שלך ומה עשית וכמה עשית. הגננת של הבת שלי פעם אמרה להם שעל כל מעשה טוב שהיא עושה, השם יש לה שרשרת יהלומים אצל השם והוא שם לה יהלום. מהמם, אבל המוח שלהם, של הילדים שלנו גם, עובד הלאה. ואם אני עושה מעשה לא טוב, אז הוא לוקח לי יהלום, הוא משאיר לי אותו, הוא בהלוואה, הוא שם לי יהלום שחור. מה קורה שם? זה השאלות שהם שואלים. אז הרב צייטלין כותב, אדם יכול לגדול באיזושהי תחושה. א', כשאנחנו קטנים זה מהמם. אנחנו מדמיינים את הקדוש ברוך הוא כמו איזה סבא טוב שיושב בשמיים ובודק את המעשים שלנו, וזה נהדר כדי לבנות את היראת שמיים שלנו. אבל עד אנחנו גדלות, וממש זה המילים הרב צייטלין כותב, אנחנו מרגישים על הקדוש ברוך הוא שהוא כמו איזה מרגל, בסדר? שיושב עם פנקסים וכותב, היא לא נטלה ידיים מספיק טוב, הזרת השמאלית, החצי זרת הייתה בחוץ מהנטלה. אוקיי, היא לא אמרה קריאת שמע עד הסוף, נרדמה באמצע. אוקיי, היא דיברה לשון הרע על חברה שלה בלי שהחברה השנייה שמה לב. היא, בסדר? שהקדוש ברוך הוא ממש יכול לשבת איתנו ולעקוב אחרינו, וזאת תחושת היראת שמיים שלי ממש יכולה להתבסס חלילה על איזושהי תחושה כזאת שהקדוש ברוך הוא מחפש אותי בפינות, שהקדוש ברוך הוא עוקב אחריי, שהקדוש ברוך הוא מרגל אחריי, בהבנת האמונה. בסדר? אולי נוסיף עוד משהו. שנכון, פעם ממש הייתה תחושה כזאת שאם אני רוצה, זה הרבה אנחנו רואים בספרים בגלות שמתארים, בספרי מוסר בגלות, שאם אני רוצה להתחדד באמונה שלי, להתחדד ביראת שמיים שלי, מה אני צריכה לעשות לעצמי? ברוך השם שאנחנו לא בדורות האלה ואנחנו, השפה הרוחנית שלנו אחרת לגמרי, אבל פעם זה היה מאוד חזק. מכירות, להתגלגל בשלג, היו כאלה חסידים שהיו ישנים על מסמרים, מכירים את זה? סיפורים כאלה, נכון? שממש אדם חי בסגפנות כזאת, והוא מרגיש שזה מה שיבנה לו את מעלות האמונה. מאיפה זה בא? מה אתם חושבות? מאיפה יכולה להיות הבנה כזאת? שזה מה שיכול לבנות לי את מעלות האמונה? אוקיי. כן, כן. ויש אפילו דברים מסוימים במשנה, נכון? שמה המשנה אומרת לנו? אם את רוצה לגדול בתורה, פעם אכלו את זה פה בארוחת צהריים כמעט, ערב, נכון? פת במלח תאכל, במים במסורה תשתה, ובתורה תעמל. אני קוראת את הפסוקים האלה, ומה אני יכול... ואני שומעת מלא סיפורים על גדולי ישראל, נכון? יש סיפורים כאלה על הבבא סאלי שהוא רצה ללמוד בשקט, אז מה הוא היה עושה? הוא היה אומר לכל המשפחה שלו, כך הוא היה אומר לכולם, אני נוסע ומה הוא היה עושה, אתם יודעות? היה להם עליית גג, מקופל, הוא היה יושב ככה, שבוע שלם, רק אשתו הייתה יודעת, הייתה מעלה לו שתי ארוחות ביום, כך הוא היה נשאר שבוע שלם כדי שיתנו לו ללמוד בשקט ולא יבואו ולא יבקשו שאלות ודיבורים וברכות ועניינים. ככה, אף אחד לא ידע עד שפעם אחת אחת הבנות שלו סיפרה את זה, שהיא הייתה, שהיא עקבה אחרי אמא שלה, היא לא הבינה לאן היא הולכת באמצע היום עם צלחת, אז היא עקבה אחריה ואז היא הבינה מה אבא שלה עושה. בסדר? אז כשאנחנו קוראים סיפורים כאלה לגדולי ישראל, זה מעלה מטורפת, בסדר? זה לא בשבילי, בטוח, בטח לא עליית גג, אבל זה מעלה מטורפת, אבל אנחנו בהבנה, בבנייה של האמונה שלנו, יכולים לחשוב שזה מה שהשם רוצה, שנתענה, שנסתגף, שנחיה חיים כאלה מאוד מאוד מצומצמים. טוב? בכל התלוי בהם זה עולמו הרוחני. אדם כשהוא בונה את העולם הרוחני שלו, משל למה הדבר דומה. כשתינוק נולד, פעם ראיתם תינוק נולד? פעם הלכתם לקנות מתנה לתינוק שנולד? איזה חמוד זה, נכון? כל הניובורן האלה, הבגדים המתוקים האלה, נכון? ועוד בחורף בכלל שהכל זה כזה כתיפות כאלה, שיח חמודות. באמת, הכי מהמם בעולם והכי מושי כזה של תינוקות. אבל כשהתינוק הזה עוד רגע יגדל, נכון? בגיל חצי שנה. תדעו לכם שזאת אורחת ההוראות בטיפת חלב. אני אספר לכם, כי אתם עוד שנייה תהיו עם האות, זה ממש שנייה. שלהלביש את הילד בגדים מעובררים לפי המידה שלו. למה? אמא כזאת חמודה שקיבלה מלא מתנות, מלא וחליפות ניובורן, והילד שלה כבר גדל, אז היא רוצה לדחוק אותו בכוח לתוך החליפה היפה הזאת. והוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לזחול, הוא לא יכול להתהפך, הוא לא יכול להתפתח בתוך הדבר החנוק הזה, כי זה כבר קטן עליו, נכון? מה הרב אומר לנו כאן? וכן הפוך. השנייה, מצד אחד יש בחינה שהבגדים כבר קטנים עליו, וכמה שזה יפה ומתוק ומהמם, יש שלב שצריך להיפרד מזה ולהביא את זה לכל האחיינים. ולהפך, נולד תינוק חדש, איזה כיף, מתוקי, השאירו לך אותו בייביסיטר והוא רעב. מה תעשי? תפתחי את המקרר ותביאי לו דגים של שבת? לא. למה לא? מה זה אחלה? טעים? מלא חלבון? מעולה? למה לא? למה לא? מה? תתחני לו. נכון, הוא לא יכול לאכול את זה. לא רק פיזית, אין לו שיניים, הוא לא יכול לאכול את זה, אין לו כלים לאכול את זה. גם אם נצליח איכשהו להכניס לו את זה פנימה, הוא לא יכול לאכול את זה. זה החלבון הזה הוא בכלל, כמו שפעם, כשעוד לא היה מטרן, היום מביאים את תינוקות חלב פרה. זה לא היה מתאים. בסדר? נכון, הוא לא יכול לאכול את זה. הרב אומר לנו שכשאנחנו בונים את הבנת האלוקות, היראה, האמונה, בכל התלוי בהם, זה מקצוע. בסדר? זה מקצוע לדייק לתהליך הרוחני בדיוק את מה שצריך. שזה לא יהיה, הוא לא יכול לעכל את זה. כמו שאני בגאונותי אמרתי לילדים שלי שאי אפשר, אף אחד לא ראה את השם, ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף. זה יכול להפיל ממש, ילד יכול לגדול בחוויה של אין אלוקים מאמירה כזאת חכמולוגית כמו שלי. טוב? ומצד שני, יש השיגים האלה. זה השיגים, זה קביים, אוקיי? זה כמו פיגומים בהבנת האלוקות. לכמה זמן הם מתאימים? יגיע גיל שבו הילד הזה החמוד או הילדה החמודה שאבא שלה סיפר לה שבטח משה רבנו ראה את השם, היא תישב בשיעור והיא תלמד את פרשת כי תישא, ואז היא תבין מה זה, הקדוש, מה זה משה ראה את השם, את נקראת הצור, גם אנחנו נלמד את זה בעזרת השם, ואיך ויעבור השם על פניו ויקרא, אנחנו אומרים את זה בכל פעם שיש נפילת אפיים, אנחנו לא נופלות על אפיים, אבל ביום כיפור לפחות אנחנו זוכות להיפגש עם זה ובסליחות, שזה ממש הייתה פגישה רוחנית, נכון, משה רבנו ראה את החורב של השם, אבל זה ממש כתוב שהוא ראה את התפילין של הקדוש ברוך הוא, זה מפגש, אני גם לא מבינה מה זה, אבל זה מפגש רוחני, בטח שאין לו דמות ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף. יש קביים רוחניים שאנחנו זקוקים להם בתחילה, וזה לא רק בתחילה, אני לא מתכוונת מגיל 0 עד 3, מגיל 3 עד 6, מגיל 6 עד 12, אלא שבהתפתחות הרוחנית שלנו יש כל מיני תובנות רוחניות שאנחנו חייבים אותן, בסדר? אבל הם משמשים לנו כסיגים. יש שלב שבו ההתפתחות הרוחנית שלנו תגיד לנו, יאללה נשמה, תשחררי, תרפי מההבנות הרוחניות הקודמות שלך ותקני. אני בטוחה שאתם חוות את זה פה כמעט כל שבוע בשיעורים שאתם לומדות, שכל מיני הבנות והשגות ותובנות כאלה שליוו אתכם לאורך ההתפתחות שלכם, זה לא שעכשיו הן לא רלוונטיות, ההפך, הן היו הכי הכי נכונות לשעתם. ועכשיו את כמו התינוק הזה שקנו לו חליפה של 3 עד 6 או 0 עד 3, ואני צריכה לקנות בגדים חדשים הבגרות הרוחנית, לתהליך הרוחני שאני עוברת ואני נמצאת בו עכשיו. והרב כותב, אז השיגים האלה שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. בעברית, מה הכוונה אין ההזק שלהם ניכר? מה זה אומר? מזיקים או לא מזיקים? אבל, נכון, אפילו אני חושבת שזה לא רק לא רואים אותם, ניכר זה גם במובן של... לא, כן, יותר, כאילו, לא נורא, בסדר? יש הרבה דברים, נגיד הילד שלך אוכל חמצוצים לא עלינו, או את אוכלת חמצוצים גם לא עלינו, סתם. חמצוצים זה אחד מהקטסטרופות של ה... אני לא מבינה איך אוכלים את זה. המלחמה התמידית אצלנו בבית. אבל בסדר? אז את אומרת, יאללה, הילד שאוכל פעם בחודש חמצוץ, אין נזק שלהם ניכר, לא משמעותי, טוב? בטח שיש נזק, אבל הוא לא משמעותי, הוא לא גורף. זה לא משהו שבשביל לא עכשיו נערער את כל המקום הרוחני של עם ישראל. מתי זה היה? מתי אין נזק שלהם ניכר? נו, פנים. עוד פעם לקרוא. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה. מה זה אומר? ילדות חכמות. את מתקרבת. איזה תקופה זאת? כל זמן שאין האומה צריכה... נכון. למה בגלות? מה זה אין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה? נכון, יפה. כל הכבוד למטר, שתי נקודות. בדיוק. שאין מדינה. האומה לא צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה. זוכרת את כל הדוגמאות שהבאנו על משרד החינוך ומשרד הכלכלה ומשרד הרווחה ומשרד הבריאות. רגע, אז תהיה אם פונדקאית או לא תהיה אם פונדקאית? מה יעשה זוג שאין לו ילדים? מותר תרומת זרע? אסור תרומת זרע? איך עושים הפריה חוץ גופית? זה הבן שלך? זה לא הבן שלך? דוגמה אחת, פיצית, בסדר? פיצית אפילו לא נוגעת לרוב האוכלוסייה. 10% מהאוכלוסייה צריכים להתמודד איתה, אבל זה כאן. האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה. אנחנו כלל, אנחנו מדינה, אנחנו דואגים אחד לשני, אנחנו חברה אחת. יש תכלס, מה ילמדו ילדים בכיתה א', איך תהיה בגרות בתנך, בסדר? היא תהיה בגרות בתנך בכלל? לא תהיה בגרות בתנך בכלל. ילמדו חלק מהפרקים, לא ילמדו כלום. ילמדו עם מפרשים, לא ילמדו עם מפרשים. ייפגשו עם התנך, יקבלו תנך. מה? משרד החינוך מתמודד מלחמת השחרור, תיקרא מלחמת השחרור או מלחמת 1948. יש על זה מלא דיונים. אתם חושבים שהפוסט מודרנה נוגעת רק לעניינים של משפחה ובינו לבינה? ממש לא. יש ממש מושג, אסכולה כזאת בהיסטוריה שנקראת ההיסטוריונים החדשים, שהם אומרים, זה ממש חלק מההגות הפוסט מודרנית, שהם אומרים, למה צריך לקרוא לזה מלחמת השחרור? יש מלא אנשים שהוגלו מביתם. לא אנחנו, כן? כאילו הערבים. צריך לקרוא לזה מלחמת 1948, לא שחררנו שום דבר, ארץ ישראל בכלל לא שלנו, למה? נכון, כשאתה משחרר משהו סימן שהוא היה שלך קודם, בגלל זה את משחררת אותו. אז זה השטחים הכבושים, אנחנו כבשנו אותם, או שאנחנו שחררנו אותם, או שאנחנו כלום אותם, הם פשוט לא היו של אף אחד. שאלות טובות, לא? בסדר? אז יש ממש, יש אישה מהממת, קוראים לה ניטה שפירה, מי שזה מעניין אותה, היא ממש, היא לא מההיסטוריונים החדשים, בסדר, ההפך. היא קוראת כאילו ממש לקרוא את ההיסטוריה במבט מאוד מאוד ציוני, יש לה מלא ספרים ממש יפים. היא כותבת גם הרבה על השואה וגם על תקומת מדינת ישראל בארצו. היא לא דתייה, אבל היא ממש כותבת יפה. מי שרוצה להיות מורה להיסטוריה, סתם, זה הבדיחה, טוב. אבל מי שהיסטוריה מעניינת אותה, אפשר, זה מעניין. אז כמו שמטר אומרת לנו, בגלות, אין ההזק שלהם ניכר. למה? כי אנחנו באמת חיים יותר פרטיים. אז גם כשיש לנו סיגים בהבנת האמונה, בסדר, עדיין גם, אתם זוכרות שאמרנו את זה פה הרבה פעמים, שבגלות עיקר העבודה הרוחנית שלנו זה דלת אמות של הלכה. ההלכה מאוד מאוד החזיקה אותנו, מאוד מאוד ישרה אותנו, מאוד מאוד כל הזמן בררה לנו. היראת שמיים נבעה מההלכה. וכשההלכה היא בסוף שורה תחתונה, היא מאוד מאוד ברורה. אז הצלחנו להחזיק מעמד. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים. מה קורה עכשיו? איפה אנחנו נמצאים? איך הרב קורא לזה? כיוון ש... מה תעשו כשתגמרו את המדרשה ותרצו אז תחברו אותה? אה? תלמדו רק שכינה ביניהם? אי אפשר.
צריכים לעשות דברים.
נכון? אז מה הוא אומר? מה הגיע הזמן? הגיע הזמן למה? הגיע הזמן הגאולה. אפשר גם ללמוד אהרון רזל. סתם.
לא רק אורות התחייה.
נכון. מה זה התחייה הלאומית מוכחת לבוא? עם ישראל חוזר לארץ ישראל ומתחיל לחיות פה בתור חברה, מדינה, עם, עם כל המשימות, הדוגמאות, עוד אלף. בסדר? בצמיחת קרן ישועה מוכחת להיגלות. אז מה קורה עכשיו? מה זה מיד השיגים מעכבים? אי אפשר לחיות ולהתפתח מבחינה רוחנית עם כל הקביים הרוחניות שהיינו איתם בגלות. זה כמו שהילד שלנו כבר בן 5, בסדר? ועדיין נלביש לו חליפה של 0 עד 3. אי אפשר בכלל לדמיין את זה פיזית קורה, טוב? נכון? זה פיצי, זה לא ייכנס לו באצבע אפילו, נכון? אבל זה מה שקורה לנו מבחינה רוחנית. הילד הזה הוא כבר בחור, התינוק הזה הוא כבר גבר. הוא לא יכול להסתובב עם הבנות רוחניות של תינוק, של ילד, של אדם שרק בונה את ההתפתחות הרוחנית שלו. ועוד יותר, ומיד השיגים מעכבים, טוב? ואפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה. כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת, בבהירות היותר עליונה. טוב, נראה לי, גיליתי לכם את זה כבר, אבל אני אספר לכם את זה עוד פעם, שהרב אבינר ממש עושה חסד עם פשוטי העם כמונו, כמוני, שרוצים ללמוד אורות, בסדר? ויש לו ממש ספר, אני יכולה לראות לכם צילום, ככה זה נראה, לדוגמה, זאת הפסקה שלנו, זה ממש כאילו אורות, הוא מפרש את זה, הוא כותב את הפסקה, כותב לה הסבר בין לבין, וכל ההסברים בהערות שוליים, חצי ספר זה הערות שוליים, זה הערות שוליים, כן, שתהיו על זה. זה ממש כאילו, ממש מבאר את זה מאוד מאוד, שגם אנחנו יכולות להבין. ושם הוא נותן דוגמה, בסדר? להבנה הזאת, איך השיגים מעכבים כשאנחנו רוצים להיות עם. הוא נותן דוגמה על הביטוי הזה, תשיג בעומק חיה את סוד גבורתה. הרב אומר לנו פה, לעם ישראל יש גבורה מיוחדת. בדיוק קראתי ראיון, כי אחותי הביאה לנו איזה סטפה כזאת של פנימה, שהזמינו את הרב, זה היה ראיון עם אשתו, זה פנימה נראה לי ישנה לפני 2000 שנה, אבל לא נורא. שהיה שם ראיון עם אשתו של הרב עבר, אתם מכירות אותו? של ארגון מתנת חיים. הוא ממש הפך את כל הוא נפטר בקורונה, והוא ממש הוא היה בעצמו חולה כליה, ועבר השתלת כליה, וכתוצאה מכל המדורי גיהנום שהוא סבל עד שהוא השתל כליה, ואחר כך, עד שנמצאה לו כליה, אז הוא ממש הקים ארגון מתנת חיים, שהמטרה שלו זה לעודד אנשים לתרום כליה. זה דבר שהוא אסור בעיקרון, ממש עושים חקירות מטורפות, כי מאוד מאוד מפחדים בעולם הנאור שחלילה יהיה סחר באיברים. באמת יש איברים בגוף האדם שהאדם יכול לחיות בסדר בסך הכל בלעדיהם, אז מאוד מאוד מפחדים מזה, שפשוט אנשים יחליטו למכור חלקים מהגוף שלהם, וזה הגיוני שמפחדים מזה, זה דבר מאוד מאוד לא מוסרי לעשות אותו. סליחה. לכן במדינת ישראל בוודאי ובמדינות נאורות, בסדר? נגיד את זה ככה, לצערנו זה באמת מה שקורה במדינות העולם השלישי, יש באמת סחר באיברים. אבל במדינות נאורות ממש צריך לעבור ועדות כדי לראות שאתה רוצה לתרום בלי שום תמורה. וזה ממש מה שהוא מעודד את זה. זה באמת צריך לעבור, גיסי תרם קריה, אז אנחנו קצת מכירים, אבל זה באמת מלא מלא ועדות, לא רק רפואיות, שתשכנע את הבן אדם שעומד, את הרופא הזה שעומד מולך, שאתה באמת עושה את זה למטרות חסד. אז הארגון הזה הוא גם ממש מחבר בין אנשים שרוצים לתרום למי שרוצה להתרם, וגם מי שתורם דרך מתנת חיים, אז כל הוועדות האלה הן הרבה יותר קלות, לא? אז מה שהיא סיפרה, אשתו של הרב עבר, שהזמינו אותם לאיזה כנס בארצות הברית להסביר, בסדר? להסביר להם איך עושים את זה, איך יש כל כך הרבה אנשים בישראל שמוכנים לתת חלק מהגוף שלהם למישהו שהם לא מכירים. למה? למה שתרצה לעשות את זה? מלא תרומה אחרי המוות, זה עוד, זה גם אלטרואיזם מאוד גדול, אבל אתה כבר מת, בסדר? אולי יש בזה משהו יותר קל. אבל כשאתה חי, לקחת איזשהו סיכון שאולי יום אחד יקרה לך בעצמך משהו, זה גם די כואב, כאילו מושבתים, אחר כך שנתיים אי אפשר להרים כבד, זה כאילו חתיכת טיפ. זה לא כזה, טוב, יאללה, תרמתי, הלכתי. ואז היא מספרת שהוא אמר לה, הם אישרו הגעה, בסוף הם לא נסעו לשם כי זה היה בקורונה, אבל היא סיפרה, היא נסעה לשם אחר כך לבד, כשהוא כבר נפטר, שהוא אמר לה לפני זה, כשהוא אישר את ההגעה שלו לכנס הזה, אין לי בעיה ללכת ולספר להם את כל מה שאנחנו עושים, אבל הם לא מבינים שעם ישראל זה עם של חסד. לא, זה לא משהו שאתה יכול ללמד אנשים אחרים להיות, לתת מעצמם בלי תמורה, וההפך, אולי גם להיות באיזשהו מקום של להזק לעצמי, אולי לקחת איזשהו סיכון בלי שום תמורה עוד יותר. זה עם של חסד, והרב פה הוא כותב לנו עוד, אז החסד זה באמת מאפיין מאוד מאוד בולט של עם ישראל, אבל הרב פה כותב דווקא מילה אחרת, סוד גבורתה. יש משהו שצריך להתגלות בעם ישראל כשהוא חוזר לארץ ישראל, הגבורה של עם ישראל, לא רק החסד, שזה דבר שמאוד מאוד מתגלה בגלות, נכון? הערבות ההדדית והנתינה אחד לשני, לא רק האמונה והתורה, שזה מה שממש ממש החזיק את עם ישראל בגלות, לא רק הגעגוע והציפייה לגאולה, שזה עוד דבר שממש ממש החזיק את עם ישראל בגלות, סוד גבורתה. הגבורה שהייתה בגלות הייתה גבורה של עם? לא הייתה גבורה בגלות? מה? גם, נכון, זה באמת הייתה התמודדות של יחידים, בטח, זה עוד לא עם, היינו עם מפוזר ומפורד, כמו שהחשברוש אמן אומר, נכון, אבל מה עוד? איזה גבורה בעיקר התגלתה בגלות? מסירות נפש על התורה, נכון, ועכשיו, וגם על הקיום של המצוות, אבל עכשיו הרב כותב, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, צריך לגלות את סוד הגבורה של עם ישראל. מה אתם אומרות? מה סוד הגבורה של עם ישראל? אתם לומדות כבר כמה חודשים בסתם. יש? אז בטח, קודם כל את אומרת, יאללה, הגיע הזמן למסיבות.
לא, זה ממש, לחיות, כאילו, בגלות היה הרבה התמודדות,
לגמרי, שהחיים יהיו בכל מרחבי החיים. אנחנו לא חיים ואוכלים פת במלח ומים במסורה, אנחנו רוצים לחיות, לחיות, לחיות בכל התחומים, בתרבות, במוזיקה, בהצגות, בספורט, בבישול, בהכל, בסדר? לא יודעת, כל אחד יגיד פה את כל התחומים שמעניין, במדעים, בפיתוח טכנולוגי, בהיסטוריה, בכל התחומים כולם, כל הדברים כולם, ברפואה, בחינוך, בכלכלה, במשפט, הנה תהיה לנו פה איזה משפטנית למדרשת שירת חברון, כל מה שצריכה, תסדר אותה. תגידי אמן, מה אכפת לך? אמן, שופטת. אמנם אני לא רבנית, אבל מה אכפת לך? נכון? בעת כל התחומים כולם אנחנו רוצים שתהיה פה גבורה. והרב הרב אבינר מדייק לנו את זה אפילו עוד יותר. אולי ככה ניקח את עצמנו חזרה אחורה, מי שנוסעת בחוצי יהודה, אפרופו מקודם, אז היא עוברת בעמק האלה, נכון? ושם היה קרב מאוד מאוד משמעותי, שממש מסביר לנו מה זה סוד גבורתה של האומה הזאת. עומד גוליאת, נכון? אחרי ששאול המלך הוא מלך ישראל, הלוואי שתספיקו ללמוד את זה עם הרב חנן, את הפרקים האלה, זה פשוט נראה לי בסוף של שמואל א', שתזכו להגיע לשם. אבל נכון? ואחרי שכבר יש מלכות, מלכות ישראל מתחילה בימי שאול, ואז בא גוליאת ענק, משהו צריך לקרוא אותם, אני לא כזאת בקיאה בתנך לצערי, אבל הייתה זו תקופה שאחד הילדים שלי בקורונה מאוד נשפרמם מכל הזומים, אז עשינו לימוד ביתי בנושאים נבחרים של קרבות, תתארו לעצמכם איזה, מאיזה אגף, מאיזה מין היו הילדים שרצו את זה, אז היה צריך למצוא את כל סיפורי המלחמות וללמוד אותם. אז נכון? אז ממש מתואר שם איך גוליאת בא מפלצת, אדירה, אדירה, מכונת מלחמה מטורפת באמת. וכל ישראל עומדים שם בעמק, ממש בבית שמש, ממש רואים את זה. זה בדיוק כשנגמרים הגבעות, כאילו, הרי יהודה הופך להיות גבעות כאלה חמודות, ויש שם את עמק האלה, ממש רואים שטח ענק, עומדים שם כל ישראל, מגיעים פלישתים, מאיפה הם באים? פלישתים איפה הם היו? העיר הכי קרובה שלהם זה קריית גת. הם היו באזור השפלה, אשקלון, עזה, בסדר? גת זאת הייתה גם עיר פלישתים. הם עולים עד בית שמש, מציפים שם את כל העמק, ועומדים ישראל מולם, ומול היצור המפחיד הזה, גוליאת, והם באמת לא יודעים איך לאכול את זה. והוא מגדף אותם, ככה כתוב בפסוקים, מגדף מערכות אלוקים חיים. בשם דוד המלך מברר מה סוד הגבורה של עם ישראל. מה הוא אומר לגוליאת? אתה בא אליי, לא זוכרת את הציטוט לגמרי, כן. נכון, שמעתם את הרבנית שלנו, רות, כן. שמעתם? רות, את לוחשת. תגידי עוד פעם.
מעולה.
אבל זה הרעיון. שגוליאת בא ומקלל את עם ישראל, הוא לא מקלל את עם ישראל. דוד בא ואומר להם, הוא בכלל לא מקלל את עם ישראל. את מי הוא מקלל? את ריבונו של עולם. עם ישראל, אורייתא, ישראל וקודשא בריך הוא אחד הם. גוליאת, אתה עומד פה ורוצה להילחם בעם ישראל, זה בכלל לא מלחמה, לא על שטח, לא על נדלן, לא על מכרות נפט או מאגרי גז בתוך הים התיכון, זה בכלל לא הסיפור, בסדר? לא על מיסים, לא על תבועה, כמה חיטים נעלה לכם או כמה חיטים לא נעלה לכם. המלחמה פה זה מי שולט בעולם. אתה נלחם בעם ישראל, אתה מגדף מערכות אלוקים חיים, אתה מקלל את שם השם. אני לא מוכן לזה, ככה דוד המלך אומר, ובגלל זה הוא בא ואומר לו, אני בכלל לא בא אני לא בא להילחם איתך בכלי מלחמה שלך, זה לא מעניין אותי, זה לא המלחמה. זה כאילו גוליאת, דוד אומר לגוליאת, אנחנו בכלל נמצאים בשני קווים מקבילים, אתה נלחם איתי בנשק, בדברים צבאיים, במיגון. נכון, כתוב שגוליאת היה כולו שריון פסקסים, כולו, ועוד עומד לפניו הצינה, זה מין איזה מגן ענק כזה, ממתכת, מנחושת, שלא משנה מי יורה עליו חיצים, עומדים שם מתחת חיילים שמכוונים את ה... זה כמו כיפת ברזל כזאת, מכוונים את זה שזה לא יפגע בגוליאת. דוד אומר לו, אני לא בלבל שלך, מיכל, אני לא ברמה הזאת. אני מדבר בשם השם אלוקים צבקות. זה השם שלי, בשביל זה אני נלחם בכם. והרב מסביר לנו פה שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אני חייבת להודות שלקח לי הרבה שנים להבין את הסיפור הזה, שכל הדיון על ארץ ישראל, כל הדיון הזה של פוליטיקה, לא פוליטיקה, מערכת הביטחון, לא מערכת הביטחון, שטחים תמורת שלום, שלום תמורת שטחים, זה בכלל לא הנקודה, זה לא הנקודה. כל הדיון שלנו, זה אפילו לא דיון, כל ההבנת חיים שלנו, מה זה ארץ ישראל? זה להבין שאנחנו באים בשם השם מערכות אלוקים חיים. זה המהות של זה. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא צריך להיות לגלות את סוד הגבורה האמיתית. אנחנו לא רוצים לא את אוגנדה, ואנחנו לא רוצים שטח כזה פיצי מחדרה עד גדרה, נכון? פעם גם את זה יש, כאילו היו בדיונים האלה בתוכנית החלוקה. אנחנו רוצים את ארץ ישראל כי זה המהות הנשמתית שלנו. זאת הגבורה, להבין שזה לא אבנים, זה מקום שנושא את שם השם עליו, וזאת הקרקע הכי פוריה שעם ישראל יוכל להצמיח את הגבורה הזאת, וזה קשה. הרב אבינר בהסבר שלו הזה, הוא מביא מדרש ממש מיוחד, שמסביר לנו כמה זאת משימה קשה. כתוב שם, מה זה גבורת הקודש, איך האומה, שזאת באמת משימה לא פשוטה, להיות עזורים בגבורת קודש. שהוא כותב שם על דוד המלך, שדוד המלך היה יוצא לקרבות שלו, והוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ארדוף אויבי ואשיגם, מכירות את הפסוק הזה מתהילים, ולא אשוב עד כלותם. מה הייתה המשימה של דוד? מה הוא רצה לעשות? מה הוא אומר? מה זה ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם? במילים אחרות? מנקסח אותם, מה זה אני ארוג אותם? אני בא עם אמא שלהם. אז אני רוצה עוד סיפור, טוב? כשהייתי רכזת בבני עקיבא, מלפני מיליון שנה, אז מרדכי יוגב, הוא פעם היה חבר כנסת, הוא היה המזכ"ל של בני עקיבא, והוא פעם היה גם אלוף בצבא. הוא פעם לא היה הרבה דוסים בצבא, עוד לפני שהיה את אלי ועצמונה וקשת וכל המכינות ששלחו בחורים דוסים להיות בצבא. והוא עשה לנו, אז הוא היה אותו, היה את גבע רפ, הבעל של דינה רפ שמלמד אותו בתוכנית הוראה, אתם בטח מכירות את השם הזה מפנים אל פנים או לא מכירות, אז הוא היה את דרור ויינברג והיה את אפי איתם, הוא מהגולן, הוא גם היה פעם חבר כנסת. ומרדכי יוגב, זהו, זה היה הדתיים שהיו בצבא, נגמר, לא היה עוד אנשים שהגיעו לדרגות מפי ומעלה, אפילו ממם נראה לי. פשוט כי אנשים, כאילו זה היה כמעט בלתי אפשרי. אז בגלל שמרדכי יוגב ודרור ויינברג היו חברים, אז הוא עשה יום הנהגה לכל הרכזים של בני עקיבא,
בחברון. אני זוכרת, נורית, היינו בבית של סבא שלך, זה היה לפני מיליון שנה, אתם מבינות? כאילו לפני יותר מ-20 שנה. וממש ישבנו אצלם בסלון, והרב לייכר דיבר איתה, אני ממש זוכרת את זה. היום זה הבית של יפה, אבל אז זה. ואז אני זוכרת שירדנו למטה, עמדנו למרגלות בית הדסה, ודרור בא עם הג'יפ, כל המליאת הנהגה של בני עקיבא עומדת שם באמצע הרחוב, והוא כזה, באמת הוא היה נמוך, כאילו, זה לא רק מהסיפורים, הוא באמת היה נמוך. הוא יוצא כזה מהג'יפ, וזה הפסוק שהוא אמר. אני ממש זוכרת את זה. הוא אמר, אני באתי לפה, אני רוצה להמשיך את דוד המלך. אז צריך לה, זה מיד כמו שסיפרתי לכם קודם על תלם. המציאות הביטחונית הייתה שמתחבאים מהערבים. זה אורית סטרוק שהיה פה את הקרב, את אירוע 20 שנה לסמטת הגבורה, היא סיפרה את זה, שהיה הסכם שנקרא חברון תחילה, שפשוט מסרו את כל חברון, מה שהיום נקרא שטח A, זה לא היה אז, מסרו את כל חברון לידי הרשות הפלסטינאית, ואמרו אנחנו לא נכנסים. ממש, תחשבו שכאילו אתם הולכות בין בתים של ערבים לחברון, הצבא לא יכול להיכנס לשם. למחרת היה את הקרב, זה בערך כאילו היה אחרי כמה ימים, היה את הקרב בסמטת הגבורה, אבל זאת הייתה התפיסה הביטחונית של הצבא. אנחנו מתחבאים, נשים הגנה על עצמנו, וזהו. וכשדרור אמר את זה, ארדוף היווי והסיגם ולא אשוב את קלותם, זה ממש היה מהפכני כאילו בצהל, שצריך ממש ללכת ולרדוף אחרי האויבים, ולא לוותר להם בשום מקום שהן. אני רק אגיד, כדי לעשות את התמונה ליותר מורכבת, שזה לא רק זה היה התפיסת חיים שלו, של דרור. הוא אמר, באויבים, במחבלים, אני... אין, כאילו, הם לא ישנו בלילה, הם רק יברחו כל היום ממקום למקום, אבל במי שלא תומך בטרור, יהיה לו חיים טוטים. אז לא היה מים וחשמל, וחברון הערבית הייתה ממש מללה, זה לא מה שאתם רואות היום, בתים וקניונים, וראיתם פעם מתל רומדה? איזה קניונים מטורפים, תעלו פעם לגג של הישיבה כשהם לא נמצאים, תסתכלו. זה באמת מטורף מה שיש שם בחברון. אבל פעם באמת היו להם חיים ממש ממש עלובים לערבים. והוא עזר להם, הוא שם להם מים וחשמל, וכאילו, למי שלא תומך בטרור, הוא אמר, אני, כאילו, האינטרס שלי זה שכל אחד יחשוב 10 פעמים, אם הוא רוצה לתמוך בטרור או לא. לצערנו, הוא היה, קיצר, לא כל התפיסה שלו נלקחה אחרי לכתו, אבל זה ממש המקום הזה של דוד המלך, שהוא אומר, ארדוף אויבי והשיגם, זאת הגבורה. אני באה בשם השם צבאות, זאת המלחמה שלי, אני לא אוהב צבא, נכון? הרבה פעמים חילונים חושבים על דוסים שהם כאלה מה? מיליטנטים כאלה, מכירים את המילה הזאת? אוהבים קרבות, אוהבים דם, אוהבים להרוג אנשים, נכון? א', זה נראה ככה, בואו תשמעו את הילדים שלי איך הם מדברים, על האיסטר, אני שונאת את זה, שמבחינתם להרוג את כל הערבים, וכאילו זה באמת נראה ככה, שאנחנו כל היום רוצים מלחמות ואקשן ודם. בדוד המלך הוא מחדד את זה. אני לא רוצה מלחמות. אני רוצה ששם השם ישלוט בכיפה. ששם השם יהיה כל כך ברור. ויש לזה מחיר לדרך הזאת של דוד. מה המחיר? מה המחיר? מי בונה את בית המקדש? למה? מה? נכון? יש לזה מחיר. דוד יודע את זה. שיש לזה מחיר. בעולם הרוחני בוודאי, אנחנו אומרים את זה בשביעי של פסח, אתם יודעות, נכון? שלא אומרים עלה לשלם כל פסח, כי מה הקדוש ברוך הוא אומר בשביעי של פסח? מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? כמה שמצרים, כמה צרות הם עשו? כמה הקדוש ברוך הוא נלחם בהם? ובסוף כשהם טובעים, מה הקדוש ברוך הוא אומר עליהם? מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? אי אפשר לא להצטער, חייב להיות איזה קמצות של צער כשמעשה ידיי טובים בים. אפילו שהם כאלה רשעים, אי אפשר שהשמחה תהיה שלמה. גם כשדוד המלך רוצה להקים את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, נכון, הטענה הזאת של השמאל, הכיבוש משחית, יש באמת? כשיש דם על הידיים, יש, זה מכשול מאוד מאוד גדול. שעם ישראל צריך לחשוב איך הוא מתמודד איתו, אבל זאת מלחמה רוחנית. זה לא כי אנחנו תאבי דם, ולא כי אנחנו תאבי בצע, ולא כי אנחנו מחפשים להשתלט, ולא כי אנחנו עם דם בעיניים בסדר ומחפשים רצח כל היום. חלילה וחס, השאיפה שלנו עלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. בדוד המלך בקדושתו ובענווה שלו וביראת שמיים שלו ובחיבור השלם שלו לשם למלכות ישראל, הוא מצליח להביא את עם ישראל להתרומם להבנה הזאת, שזה לא מאבק על נדלן ולא מאבק על שליטה,
ולא מאבק על כסף או על רכוש, זה מאבק על שם השם בעולם. אחריו יש את המלך עשה. עשה בא לריבונו של עולם ואומר לו, אני רודף ואתה עושה. אני רוצה שנבין כמה הגבורה הזאת היא קשה. הגבורה הזאת של להילחם בשם השם, זה לא קל. גם לעשה, שהוא היה מלך כשר, בסדר? הוא בא ואומר, אני לא מסוגל ריבונו של עולם ככה להרוג. אני לא זכיתי להיות במדרגה דוד המלך. אני לא מצליח להיות כזה גיבור. אני רודף ואתה עושה. מה הכוונה? אני ארדוף אחרי האויבים עד הפינה האחרונה, אבל מי יהרוג אותם? השם. אני לא מסוגל שיהיה דם על הידיים שלי. אין לי את הגבורה המספיקה הזאת. יהושפט בא ואומר, אני אומר שירה ואתה עושה. אני אפילו לא מסוגל לרדוף אחריהם, ריבונו של עולם. אין לי את הגבורה המספיקה הזאת, אפילו לרדוף אחרי האויבים שלי. מה זה אני אומר שירה? מה הכוונה אני אומר שירה? כן, אני מתפלל, אני משבח אותך, ריבונו של עולם. אני מודה לך על הגאולה הזאת שאתה מביא לנו בעולם, אבל פיזית אני לא מסוגל לעשות את זה. כבר ראינו שהקדוש ברוך הוא נלחם לישראל, נכון? בעי, ביריחו, אנחנו רואים את זה, זה קיים, הם יודעים את זה, מלכי ישראל, שהקדוש ברוך הוא יכול להילחם, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. אני אומר שירה ואתה עושה. בא חזקיהו, מגדולי מלכי ישראל, ואומר, אני ישן במיטתי ואתה עושה. אני אפילו לא מסוגל להגיד שירה, לשבח את שם השם על זה שיש מוות, שיש מלחמה בעולם. עד כדי כך, מה שעם ישראל נדרש אליו היום, בסדר? אנחנו נמצאים בצומת הזאת. אחרי 2000 שנות גלות, שעם ישראל, לפעמים, פעם יש לנו איזה אגדה של פסח כזאת, יש לנו מלא אגדות של פסח, זה האטרקציה של ליל הסדר, אז יש לנו אגדה של פסח כזאת שרואים את היהודים צולרים כאלה, וואי, זווה דם, עם בגדים קרועים, הולכים כפופים כאלה, ואת המצרים כאלה שרירים, משהו מטורף, כאילו באמת זה יצור, רמבו, טוב? עומדים כזה עם השוט, ואז אחד הבנים שלי אמר פעם, איך אני בכלל רוצה להיות מהיהודים, אני אהיה מהמצרים. כי למה? מי רוצה להזדהות עם הנבחים האלה, בסדר? עם האומללים האלה שכל הזמן מרביצים להם. בטח ובטח ילדים של דור הגאולה. אין סיכוי בחיים שעם זה הם יזדהו. הם רוצים להיות רק מפי ומעלה, כאילו מה קורה, בסדר? אבל זה מה שאנחנו אומרים פה. עם ישראל יוצא מהגלות הרבה יותר חריף מנבח, בסדר? הפער הזה של אני אקום ואלחם על מערכות אלוקים חיים, אין סיכוי. איפה סוד גבורתה מתנוצץ פה? נכון? זה מה שהוא אומר לנו. אי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה, וטוב זהו, אבל נגמרנו הזמן, אז אי אפשר להמשיך. בסדר, רק אמרנו שלהיות בגבורה הזאת, שעם ישראל נדרש כעם, זאת וחד משימה. זאת משימה למדרגת דוד המלך. ועכשיו כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, העבודה שלנו, בסדר? זה להתחיל לנקות את השיג. אתם מבינות למה זה קשור לשיגים בהבנת האמונה? כי אנחנו יכולים לחשוב שהקדוש ברוך הוא רק מה? רק רחמן, רק אבא טוב. מה לנו ולמלחמות? מה לנו ולשפיכות דמים? מה לנו וללכת לצבא ולהפסיד לימוד תורה? איך מה? נסחוב את כל השס? ככה לא היה אז קטן כזה, נכון? כל הגמרות היו ענקיות כאלה. איך נלחם אם בתיק מאחורה יש לנו איזה גמרה? איך נעזוב את החלומות שלנו להיות תלמידי חכמים? איך יוצרים את היצור כלאיים הזה של דוד המלך, שביד אחת הוא גיבור כארז ובצד השני הוא עדין כתולעת? זאת באמת, זה באמת סוד, זאת באמת משימה. וזה באמת ממש צריך איזה חידוש כזה של הבנת האמונה כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל. זהו הפסקה שלנו. נגמר. זה כל זאת ועוד בפעם הבאה.